אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים אל הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. היי ימית.
היי שוהם, מה נשמע?
בסדר גמור, בסדר גמור. היום איתנו אורח חוזר, יוסי אש, הוא יועץ לכלכלת המשפחה. אהלן יוסי, מה נשמע?
הייתי מגדיר, אני לא יועץ לכלכלת המשפחה, אני...
אז תתקן אותנו.
כן, אני מנהל מכללה להכשרת יועצים לכלכלת המשפחה.
אז עוד יותר, טיפה הורדתי אותך, אז מנהל מכללה להכשרת יועצים.
אחד המנטורים הכי גדולים, הכי ותיקים בתחום, בואו, נשים את כבודו במקומו.
מהמייסדים של התחום בישראל.
אני למדתי אצלו ב-2015 או 2016, היה ממש כיף.
אז הכרנו, כן. היה כיף, כן.
והוא ממשיך להעביר את התורה החשובה הזאת מבית לבית, מכשיר יועצים, ותמיד כיף לארח אותך, תמיד כיף לדבר איתך, איש שיחה, חכם, אינטליגנט, ואני בטוחה שגם היום בפודקאסט שלנו.
איזה אתגרים את שמה עוד לפני שהכנו.
אתה לוקח את זה בשנייה.
כן, תמיד כיף לנו להיפגש מאז שהכרנו, באותו קורס, כן.
אנחנו הולכים לתת איזושהי סקירת מצב ככה עכשיו, איך בעצם אנחנו מדאגות עכשיו שיש ברוב בתים בישראל על איך מתקדמים כלכלית ומה קורה עם הדיור ומה קורה עם המיסים ומה קורה בכל אספקט כלכלי ואיך אנחנו יכולים להיות משפיעים ורגועים בתוך כל הדבר הזה.
כן, אני חושב שזה יותר רחב, אני חושב שאנשים בגלל האירוע של השביעי באוקטובר מאוד מאוד מודאגים, כולנו אנחנו מודאגים, אנחנו מודאגים מה קורה עם החטופות והחטופים שלנו, אנחנו מודאגים מה קורה בעזה, לאן זה הולך,
אנחנו,
מכל הנפגעים שאנחנו עם מודאג עכשיו, ועל זה יש עוד נדבך של דאגה כלכלית, וכשאתה מודאג אז אתה די משותק. אז אנחנו לא כל כך יכולים להשפיע על ההתעצמות האיראנית, הגרעין האיראנית, אבל על כלכלת המשפחה שלנו אנחנו כן יכולים להשפיע.
חד משמעית.
ואני חושב שהמטרה של המפגש הזה זה באמת להסתכל על מה אנחנו כן יכולים להשפיע בהיבט הכלכלי, ואיך להוריד את מפלס הדאגה במקום הזה, כדי כן. שזה ישאיר לנו בלב מקום לדאוג לדברים הבאמת
מדהים. כן, אז מעבר באמת לאיזה סקירת מקרו כזו, אנחנו גם ניתן כלים פרקטיים. הלכה למעשה, מה אפשר לעשות.
ברור.
יאללה, בוא נצלול לסקירה.
אז רגע, בעצם, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, יש בעצם עכשיו גירעון מאוד גדול של המדינה, וכל הגירעון הזה יצטרכו התושבים לממן באמצעות מיסים. נכון?
כן, תמיד התושבים מממנים את המדינה של המדינה, היא לא גוף שמממן את עצמו. אז כל הצרות הכלכליות של ישראל ייפלו עלינו, ישירות, חד משמעית.
גזרות, ייפלו עלינו גזרות.
ובואו שנייה אחת נסתכל, אני אעשה את איזושהי תמונת מצב, אבל מזווית קצת אחרת. כי המספרים הגדולים של תקציב המדינה, 580 ל-2024, 582 מיליארד, מה זה אומר לנו? גירעון של 6.6%, מה זה אומר לנו? 200 מיליארד שקל הוצאות המלחמה, מה זה אומר לנו? וניסיתי לכנס את המספרים האלה, לאיך זה נראה במשפחה. אז בואו ניקח משפחה רגילה, שהיא מרוויחה 20 אלף שקלים נטו, כזה עשירון, שביעי, שמיני כזה, מעמד עליון, מעמד בינוני גבוה, ונראה איך זה משפיע עליה. אז דבר ראשון,
תקציב... צריך לשנות גם את הסטטיסטיקה הזאת, כי היום 20 אלף שקל באמת, לא חושבת שזה מדרג מעמד בינוני גבוה, לא מאפשר כמעט כלום, תכלס.
אבל 20 אלף נקי זה עדיין המעמד הבינוני, כן. הגבוה בבינוני, מה שנקרא, זה לא הגבוה, זה, אבל בוא נדבר על משפחה של 20 אלף כן. שקלים, כי זה נוח, כי זה גם מספר עגול.
לדעתי היום זה סכום נמוך, אבל בסדר.
נכון, כן, אבל כן. בגלל זה אני אומרת שצריך לשנות את הדירוג הזה, זה מעמד בינוני, אבל בסדר.
כן.
20 אלף.
אנחנו משפחה שמוציאה 20 אלף שקלים, נגיד מרוויחה 20 אלף שקלים ומוציאה 20 אלף שקלים. עכשיו, היה קיצוץ בתקציב 2024, יש קיצוץ של 5% בכל משרדי הממשלה. אז בואו נשים את הקיצוץ הזה למשפחה, ובמקום 20 אלף שקלים, נקצץ ל-5%. זאת אומרת, היא הולך לחיות ב-19 אלף שקלים. אז דבר ראשון, בואו נגיד, ב-2023 חיינו ב-20, אז כבר ב-2024 אנחנו אמורים לחיות ב-19. אבל גם הוצאות הביטחון גדלו במדינת ישראל מ-55 מיליארד שקלים, הוצאות הביטחון השוטפות כאילו, לא הוצאות הביטחון למלחמה. זאת אומרת שאנחנו צריכים בעצם להוסיף למשפחה, להוצאות הקבועות שלה, את הגידול הזה. אז בוא נאמר שמשכנתה, שהיא משלמת 3,000 שקלים, עולה באופן קבוע ל-5,000. זאת אומרת, תקציב הביטחון במקום 70 מיליארד, הוא יהיה 120 מיליארד. אז המשכנתה עולה מ-3,000 ל-5,000, עוד 2,000 שקלים קבוע. אז במקום 19, בוא נוריד את זה ל-17. עכשיו, יש גם חובות שהמדינה תצטרך לשלם, כי המדינה, המלחמה הזאת נתנו זה 200 מיליארד שקלים רק עד עכשיו, בין 200 ל-220 מיליארד שקלים. אז אם אני נאחס את זה למשפחה, זה כאילו 100,000 שקל חובות שקיבלנו סתם, סתם צברנו איזה שהם חובות, נפלו לנו חובות על המשפחה, ואם אנחנו רוצים להחזיר את זה, בוא נגיד 1,000 שקלים בחודש, להחזיר את החוב הזה ל-10 שנים קדימה, אז 1,000 שקלים בחודש, זה יורד כבר מ-17 ל-16. עכשיו, כל התקציב הישראלי הזה של 2024 הוא גירעוני ב-6.6%, וזה אומר במערכת המשפחתית שאחוז כזה זה מוריד מ-16 ל-15, כי אנחנו לא רוצים לחיות בגירעון. עכשיו, הנה הגענו לתמונה. מדינת ישראל של 2023, אם ניקח אותה כמשפחה שהרוויחה 20,000 שקלים, ב-2024 התקציב שלה למחיה הוא 15,000 שקלים.
רגע, אני רוצה להבין, אתה מתאר פה סיטואציה שבשל הגירעון והמיסים וכל הגזרות שיוטלו על משפחות, בעצם מ-20,000 הם כאילו יחיו מ-15 כי יעמיסו עליהם דברים?
לא, אני מתאר, אני מנסה לתאר את המצב של המדינה כאילו היא משפחה. כדי להבין יותר, כדי להבין יותר, מה זה הגירעון הזה? כי כשאומרים 580, אנחנו לא מבינים, אבל כשאומרים 20,000, זה ברור לגמרי. אז בואו ניקח משפחה, נגיד, המדינה היא משפחה. המדינה היא משפחה. אז אם המדינה היא כמו משפחה, אז אנחנו נסתכל על זה שנייה אחת, נעשה איזשהו תרגיל מחשבתי, מה משמעות המשפחה?
אז בעצם מה החוסר של המדינה ושל המצב?
בדיוק, מה החוסר של המדינה?
אז פספסתי את זה, וזה מעולה. טוב שחידדנו.
בשביל זה אני פה. כן, אז זה אומר שהמדינה שלנו שחיה ב-20,000 שקלים, כאילו, עכשיו היא תצטרך לחיות ב-15,000 שקלים, וזה דרמה מאוד מאוד גדולה למדינה שלנו. זה כמו שזה דרמה ענקית למשפחה שאומרים לה, אוקיי, 20,000 שקלים, עכשיו בוא נגיד, מורדים לכם את המשכורות ל-15 לשנים הבאות, וזה דרמה אמיתית. עכשיו, נעזוב שנייה את המשפחה, נחזור למדינה. הדרמה הענקית הזאת של המדינה היא טיפול עלינו. כי המשפחות ממשיכות לחיות ב-20,000 שקלים, לא קרה שום דבר. אבל הדרמה הענקית של הזאת של המדינה, מי שיצטרך לממן אותה, אלה המשפחות. שנבין את סוג הדרמה. עכשיו, אם נחזור למספרים, אז התקציב עלה באיזה 70 מיליארד שקל ההוצאות, ויש לנו חובות של 220 מיליארד שקל, וגירעון של 6.6%, בזה. עכשיו, המספרים לא אומרים, ולכן ייחסתי את זה למשפחה. עכשיו הבנו ימית.
הבנו, מצוין.
מצוין.
ועוד יותר מפחיד עכשיו, כי אותה משפחה אמיתית בישראל, שמרוויחה 20,000 שקל, אחרי שיטילו את כל הגזרות, מע"מ, אחוז נוסף, כל
מיני. תצטרך, המשפחות יצטרכו להוריד את רמת החיים, כדי לממן את הדרמה שקרתה במשפחה הענקית שלהם, שקוראים להם מדינת ישראל, כאילו משפחת, המשפחה של כולנו, כאילו. ואנחנו נצטרך לממן את העניין, כולנו נצטרך לממן מהכיס שלנו את הדרמה הזאת שקרתה.
המשפחות יצטרכו לעשות עבודה ולהגדיל את ההכנסות שלהם ולצמצם את ההוצאות שלהם.
ועוד דברים. עכשיו, אם נסתכל קדימה, והאמת היא שלפני כשנה כתבתי פוסט שקראתי לו כדור השלג המתגלגל, בעקבות התחלת תוצרים הכלכליים של או השפעות הכלכליות של המהפכה המשטרית וכל מה שקרה שם, וניתחתי מה הולך לקרות, ולצערי הרב מאוד מאוד מאוד, זה קרה. אמרתי שם שני דברים. אחד, קטר המיסים הכי גדול של ישראל זה ההייטק. כשההייטק מתחיל ליפול, והוא התחיל ליפול כבר לפני שנה, בגלל ההפיכה המשטרית.
כן, נכון, אבל התלווה לזה גם מגמה עולמית, שגם יש ירידה בגיוסי הון, עליית ריבית וכל זה.
נכון, והכל הצטמצם, אגב, גם עליית הריביות וכו', ותכף נדבר על זה. ההייטק הצטמצם משמעותית, וזה אומר שלמדינה יש הרבה פחות מיסים. אני כמעטתי את זה בערך ל-30 מיליארד שקלים מתוך תקציב של 520, אז זה היה 520 מיליארד, 30 מיליארד כאילו, הופ, אף החוצה, אין, בבית ההכנסות. עכשיו, הקטר הייטק השני, הקטר השני של ההכנסות של המדינה זה הדיור, זה הבתים. ובגלל עליית הריבית של המשכנתאות, אז כמות הבתים
של... עצרו את
הרכישות. כל הקטר הזה התחיל לקרטע כבר לפני שנה, ולפני חצי שנה, ללא שום קשר למלחמה הזאת, והמלחמה הזאת עצר אותו לגמרי. אז אין מיסים, עכשיו אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל 11% מהמיסים בישראל זה מהבתים שאנחנו קונים ומוכרים, אז תורידו את זה בחצי, אוקיי? והנה עוד 30 מיליארד, אז הנה 60... עכשיו אתה מסתכל קדימה, אתה אומר שני הקטרים האלה נעצרו, זאת אומרת, ההכנסות של המדינה גם, יחסית ל-2023, הולכות לקטון בהרבה. ההכנסות, זאת אומרת, מאיפה בעצם נתרומם פה, וכל זה יש עכשיו העתה כלכלית שנובעת מהעסקים קטנים וכו' וכו'. בוא נאמר, בהיבט של ההכנסה של ההכנסות של המדינה, המצב לא מזהיר.
טוב, בינתיים אתה מגדיל את רף הדאגה והלחץ, נראה לי.
טוב, אני רוצה להסביר מאיפה זה קורה. בהיבט של ההוצאות, אם נסתכל כמו במשפחה, אז יש לנו הוצאות ביטחון שהן יהיו מאוד כבדות ב5-10 שנים הקרובות, קבוע, בצורה קבועה. הצבא פה, אנחנו נחזיק צבא חזק מאוד ובצדק.
אחוז מהתוצר, נטל הביטחון כאחוז מהתוצר יגדל.
משמעותי.
סוג של יום כיפור, אבל...
משמעותי. זאת אומרת, ההוצאות הקבועות, כמו שאמרנו קודם, על המשכנתה, שזה גדל למשפחה, שהמשכנתה גדלה מ-3,000, מ-5,000, זה מה שקורה במדינה. ההוצאות הקבועות כאילו. יש לנו הוצאות של מס רכוש, כל טיל כזה בצפון שהורס על זה לול, טק, מס רכוש עוד כסף. ויש לנו פה את כל
המילואים נזקים שמקבלים
עכשיו, מענקים וכספים. שזה הוצאות של הרבה מאוד הוצאות של
הממשלה. ומענקים של מי שנפגע בעסק שלו, יש המון 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 הוצאות.
והמפונים שצריך לשלם לבתי מלון.
לא, זה משבר הכי גדול שידענו.
ולהחזיר את המפונים ומנהלת תקומה, צריך לבנות פה עוטף חדש. ים של כסף פה על המדינה, ואם זה עכשיו אנחנו צריכים להסתכל שנייה אחת, אני אומר את זה, כי הדאגה שלנו ברמה הלאומית היא דאגה אחת, אבל הלחץ שיש לאנשים, מה זה הולך ליפול עלינו, זה המקום השני. ומה זה ישפיע על המשפחות שלנו, וזה ישפיע, כי מישהו צריך לממן את זה. ואגב, אני חושב שבתקציב 2024, ברמת המקרו, לא שאני שמח להגיד את זה, אבל יהיו צריכים להטיל הרבה יותר, זאת אומרת, אנחנו צריך לממן את זה, זה שמעלים את המע"מ רק מ-2025 באחוז אחד, היו צריכים להעלות אותו כבר עכשיו. המדינה צריכה כסף. אנחנו צריכים כסף, המדינה זה אנחנו, כאילו.
וגם, כאילו, זה לא ממש משנה ברמת הפרסונה, אבל גם אם תהיה פה הורדת דירוג, כולנו נשלם יותר ריביות על כל הלוואה שאנחנו לוקחים.
נכון. נכון.
שזה עוד מחיר שאנחנו צריכים לשים לב אליו.
כיף פה.
כן, עכשיו עוד משהו שאנחנו צריכים לשים לב, כשהמדינה מקטינה את השירותים שלה, למשל, משקיעים פחות בתחבורה, הורידו תקציב של 2.5 מיליארד שקלים בתחבורה, ומשקיעים פחות בכל מקום. זאת אומרת, כשהמדינה אומרת, אני מורידה 5% במשרדים, אז אנחנו נקבל שירותים פחות טובים, זה אומר שאנחנו צריך להוציא מהכסף שלנו על כל מיני שירותים שעד היום המדינה...
אם הקטינו את התקציב בתחבורה, זה אומר בהכרח שזה ישפיע גם על כל התוכניות של הרכבת הקלה ויעריך את כל הזמן של ההקמה. יש לזה השפעה על העסקים שנמצאים.
דווקא תוכנית המטרו הגדולה לא תיפגע, אבל זה ייפגע במקום אחר. החליטו לשחוק את מדרגות הביטוח הלאומי, למשל. לשחוק באינפלציה כזאת של 5% לשנה, כשאתה שוחק או לא מעדכן את מדרגות הביטוח לאומי, זאת אומרת שמי שמקבל כסף מביטוח לאומי, הוא תוך שנה זה נשחק לו ב5%. וזה מה שהחליטו לעשות, וכולנו קונים כסף ביטוח לאומי, פשוט לא התקנו את זה, יש אינפלציה, אז כוח הקנייה יותר
מפתיע
קטן.
שנתנו נקודות מפתיע שנתנו עכשיו נקודות זיכוי להורים, ואני חושבת שאם הם היו יודעים את כל, הם היו לא עושים את התוכנית הזאת.
את יודעת, זה...
זה המון כסף.
זה הרבה פוליטיקה, כי בנקודה הזאת היא לקחת את ההבטחות שלפני שנה, שנתיים, ולהגיד אנחנו לא... אני כיועץ לכלכלת המשפחה, אם משפחה הייתה באה לי והייתה מראה לי את המצב הזה, אז הייתי הרבה יותר אגרסיבי בתקציב 2024, הרבה יותר אגרסיבי, כדי לא להיקלע לצרות יותר גדולות ב-2025-2026, אבל יש פה פוליטית, כמו תמיד, אפשרות השמיכה היא קצרה וכולם מושכים אותה.
כן.
כן. טוב, בואי נראה מה זה ישפיע.
אז רגע, אז מה הפרסונה צריך לעשות בעצם? נשמע כמו להגדיל הכנסות עכשיו, זה לא איזה המלצה, זה חובה.
תראה, אז בואו נראה קודם איך זה ישפיע על משקי הבית. דיברנו על המדינה, ואנחנו נממן אותה, איך זה ישפיע על משקי הבית. טוב, הנטו יקטן. הנטו שלנו יקטן, המע"מ יקטן, המע"מ יגדל, המיסים, הביטוח לאומי, מכל הכיוונים, כבר עכשיו יש החלטה לקחת יום חופש אחד. עכשיו אנחנו לא מרגישים את זה, אבל זה 700 שקל. טק, תרמנו 700 שקל כל העובדים. תרמנו עכשיו, לכולנו הורידו השנה, לוקחים 700 שקל ששנה שעברה קיבלנו אותם. עכשיו אנחנו כאילו לא מרגישים, ימי חופש, כאילו, כן, אנחנו כאילו עם זה בקיץ ופחות 700.
כן.
המיסים יעלו. אני רוצה דוגמה, לתת דוגמה למס אחד, סתם לסבר את האוזן, מה זה המיסים עליהם. בוא נדבר על מס שבח שנייה. מס שבח הולך להיות איזשהו תיקון שמ-2026 דירות שהיה להם פטור ממס שבח, שנקנו לפני 2014. אז הפטור הזה יתבטל. המשמעות אגב, בואו סתם נשים את זה ל...
רגע, מה, דירה ראשונה?
דירה שנייה.
דירה שנייה, אבל יש פה הרבה אנשים שזה ההון שלהם, כן. שמו את הכסף בהון שלהם. בואו ניקח דירה של, זאת אומרת, חלק גדול, זאת אומרת, יש באחוז לא קטן באוכלוסייה, שההון שלהם הוא מושקע בדירה להשקעה. עכשיו, דירה שקנית במיליון שקלים נגיד, ב-2005, מיליון שקלים, שהיום היא שווה 3 מיליון, היא עלתה מאוד, אז צריך לשלם על זה מס שבח. אם עד היום השבח היה 275,000 שקלים, מ-2026 מס השבח יהיה 500,000 שקלים. טק!
מטורף.
המשפחה הפסידה 225,000 שקלים. 200,000 שקלים הפסידה טק בהחלטה אחת של עליית המיסים. ועכשיו בואו נראה כל המשפחות שיש להם פחות.
עכשיו פחות גם כזה. ברגע שיגידו, יכריזו על זה שזה הולך לצאת בתאריך מסוים, אז אותם אנשים לפני שהם יטל עליהם הגזרה הזאת, הם ירצו להוציא את הדירות שלהם למחירה, וזה שוב סממן לתדלוק של עליית מחירי הנדלן.
שדיברנו על זה בפודקאסט הקודם, ונדבר על זה בפודקאסט
אנחנו
הבא.
אנחנו נדבר על כן, זה כל הזמן.
כל פודקאסט, כן, כן. כן. אז הנה דוגמה.
כי אנשים עכשיו... שרואים באיזושהי חשיבה שהמחירי הנדלן ירדו, ובינתיים עם כל המשבר שאנחנו חווים פה, אנחנו לא רואים את זה קורה, אנחנו רואים טיפונת, קושי, בעיקר אנשים שצריכים דחוף למכור, אז כן, מהלחץ הם מורידים קצת את המחיר. אבל מי שלא צריך למכור, לא, פשוט לא מעמיד את הדירה למחירה.
תגידי, ועכשיו את באה אליי בטענות שאני מעלה את סף הדאגה כאילו? מה עם כל סף הדאגה של הזוגות צעירים, כאילו, מה את רוצה שהם כל היום יהיו מודאגים?
אני רוצה שהם יפעלו.
כן.
שהם יפעלו, שלא יחכו, שיחשבו שעוד שנה, שנתיים המחירים, מפגשו מחירים גבוהים יותר בהכרח.
אז בשביל זה התכנסנו. אני רוצה שנייה אחת לדבר ברמה על איזשהו מודל אימוני שהוא שייך למקום שלנו. המודל נקרא מדאגה להשפעה. אנחנו מודאגים מהמון המון המון דברים. אנחנו מודאגים מאיזה מצב שכבת האוזון ומהגרעין האיראני ומהחותים ומהטוטים וזה. המון דברים. וגם מזה שהילד שלנו עכשיו, המטפלת כעסה עליו או הגננת לא התייחסה אליו היום.
כן, מדברים גדולים ועד למיקרו אצלנו בבית, בדאגות הקטנות שלנו.
ממש, המון המון דאגות. עכשיו, ככל שסף הדאגה שלנו עולה, אנחנו יותר משותקים. אנחנו משותקים מעשייה. ויש דברים שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם. באמת, אנחנו לא יכולים להשפיע על מחיר הנפט בעולם, או על האינפלציה, או על שער היורו. אנחנו לא יכולים להשפיע על זה. אבל יש המון 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 דברים שאנחנו כן יכולים להשפיע. ויש המון מחקרים שאומרים, אם אתה לוקח את הפעילות שלך, ובמקום שאתה יכול להשפיע, אתה משפיע, אז כל סף הדאגה יורד. ואני חושב שאנחנו עכשיו כחברה, אנחנו נמצאים בכל כך הרבה דאגה, שלפחות במקומות שאנחנו כן יכולים להשפיע, נעשה 1, 2, 3, אז נהיה יותר רגועים. ובמקום הכלכלי אנחנו יכולים להשפיע על הרבה דברים. יש מחקר מעניין, של אנשים שבאו לדיאטיקן, לדיאטיקנית, ואמרו להם לעשות משהו פשוט. תעלה על המשקל כל יום, במשך שבוע, ותחזור אחרי שבוע. אל תשנה שום דבר באורחות חייך. אל תעשה התעמלות, אל תאכל פחות, רק הדבר הכי שאתה עושה זה עולה למשקל כל יום. אחרי שבוע מסתבר שאנשים הפכו להיות, מבחינת הדיווח, שהם הרבה יותר אפקטיביים, מאמינים בשינוי, מה שנקרא פרואקטיביים.
למה? מה גרם לזה?
הם הרגישו שכבר קורה משהו, שכבר הם בשלים לעשות עוד דברים. מה קרה? חזרה להם השליטה. עכשיו, לא שקרה משהו, אבל עד היום הם היו באיזושהי אי-וודאות, באיזשהו ערפל קרב כזה, ופתאום ראו את המשקל
שלהם. מודעות? פשוט מודעות?
מודעות ושליטה ושקט והרגשת מסוגלות. כל הדברים שהם הופכים את סף הדאגה ליותר נמוך. ועכשיו הם גם יכולים לעשות דברים.
כל כך פשוט, לעלות על המשקל ולהיות במודעות. זה ממש מזכיר לי, אתמול הייתי בפגישת ייעוץ עם זוג שזכה במחיר למשתכן, ויש להם הכנסות 20,000 שקל, ראה ערך הדוגמה שלך. ונתתי להם למלא קובץ של תקציב, והם מילאו אותו והם אמרו, וואו, ימית, לא היה לנו מושג. לא היה לנו מושג מה אנחנו מוציאים על ביגוד וכמה אנחנו מוציאים על הרכב. זוג, לא היה להם מושג.
זוג סטנדרטי שאנחנו כן, פוגשים, כן.
והם קיבלו את התמונה ושורה תחתונה שבקושי 1,000 שקל נשאר בסוף החודש, ועכשיו הם הולכים לקנות את הדירה והם גרים בסחירות וישלמו משכנתה בו זמנית, וזה היה לגמרי wake-up call. כי ראינו באיזה סעיפים הם יכולים לצמצם, ראינו שיש פוטנציאל להגדיל את ההכנסות בצורה מטורפת, כי עוד פעם בשיחה הבנתי שלצורך העניין הבעל מסיים לעבוד באחת בצהריים כל יום. הוא איש של ידיים, עובד בעבודה פיזית, הוא מסיים נורא מוקדם, הוא יכול לעשות עוד עבודות.
הוא יכול לפתוח עוסק מורשה.
כן, נכון. והם הבינו את זה וגם... הם הבינו את החשיבות בכלל בלבוא לייעוץ הזה לפני הרכישה, כי מבחינתם הם היו בוחרים דירה מאוד מאוד יקרה בפרויקט. והם הבינו את הגבולות גזרה שלהם, ומה צריך לעשות בשביל להוציא את זה לפועל. וזה אותו עלייה למשקל בעצם, של לעלות כל יום על המשקל.
אלון, יש מאחורינו הרבה מאוד אנשים שיעצנו להם, ועצם העובדה שאתה משקף את התמונה, ונותן איזשהו פתרון מוסכם לעתיד, עוד לא קרה כלום. וכבר אנשים מרגישים מאוד מאוד נינוחים, כאילו שהפתרון הזה כבר קרה.
נכון.
כאילו שזה כבר קרה. אז אני אומר, בואי נראה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות כן, שזה בידיים שלנו לגמרי.
לגמרי.
וזה פשוט, זה לא דברים מורכבים, זה דברים מאוד מאוד פשוטים לעשייה.
כן.
אז הכנתי כמה דברים, ודבר ראשון, אני חושב שאחד הדברים המדהימים שקוראים לאנשים שהם עושים סדר במסמכים, זה כמו שיש לך ארון בגדים מאוד מאוד בבולגן, ואתה שנייה אחת אומר בוא נעשה סדר, ואתה שם את כל הדברים בצורה מסודר, ופתאום אתה מרגיש הרבה יותר נוח, כאילו היו לך קודם החולצות היו אותו הדבר, אבל פתאום זה מסודר לך. ופתאום יש שקט בראש, ופתאום אתה נהנה לבוא לפתח את הדלתות ולזכור אותם, זה עושה לך תחושה כן. טובה כזאת. וכשיש לך בלגן ענקי כזה בתוך הזה, אז כל פעם שאתה בא פותח את הארון, זה מכניס לך למין לחץ כזה. יו, יש לך אותם בגדים אגב, הכל אותו הדבר.
כן, רק עשית סדר.
רק הסדר נתן לך איזשהו שקט ושלווה. אז בואו נעשה סדר במסמכים. אני נותן, הרבה פעמים אני בהרצאות מראה כמה זה פשוט, ארבעה קלסרים, קלסר אחד לשוטף, עם שמרדפים בפנים.
אפשר גם תיקיות דרייב היום, יוסי. 2024, אנשים יכולים לשמור בדרייב, לפסרוק, עדיף אפילו.
מה שאני אומר, תיקיות...
שאם הבית נשרף,
מה שאני אומר את זה, זה אותו דבר תיקיות באינטרנט. זה אותו דבר במחשב. אגב, יש דברים שאני כן חושב שצריך לשמור לתמיד. יש דברים שזה תיק אחד כזה, שאי אפשר לשמור אותו, וצריך שיהיה תיק אחד שאותו אפשר לקחת, ואם קורה משהו וכולי. אז תיקיות לבית... תיק אחד לבית, שמרדפים, תיק אחד לילדים, כל מה שקשור לילדים, כל הדברים, כל המילים שקשורים, את יודעת מה? תעודת לידה, תעודת זה, כל הדברים שקשורים לילדים. התיק הזה אגב נשמר אצלך, יש לי ילדה כמעט בגיל 40, ורציתי כבר לתת לה את התיק.
התיק עדיין אצלך?
מה זאת התיק הזה? ארגזים של
כל... וואו, תיק חיסולים בטיפת חלב.
מה? כל הציורים שלה מכיתה א' והמחברות והתמונות שלה, אני מביא לה 4 ארגזים, בחיי, שמתי את זה באוטו, זה כבר אצלי הרבה שנים. אני מביא לה 4, סידרתי את הבית, אני מביא לה 4 ארגזים, היה באוטו, נוסע לה הביתה. אומר לה, טולי, בואי תרדי שנייה אחת למטה, יש לנו איזה עניין. פותח את הבגש, רוצה להוציא את הארגזים, ישר למחסן שלה, אומרת, אבא, 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 אבא.
לכי תשבי לסרוק את זה גם.
כן, כן. אז זהו, תיק אחד לתמיד. בתיק לתמיד צריך שיהיה פוליסות ביטוח, חוזה פתיחת חשבון בנק, חוזה עם מקום העבודה, חוזה שעוזבים את מקום העבודה, כל החוזים האלה לשמור. מסמכים של ההורים שלנו, אוקיי? המסמכים של ההורים שלנו, אולי נרצה להוציא דרכון, זרקון, דברים. ביטוח לאומי, טופס 106, פוליסות פנסיה, כמובן תעודת לידה, תעודת נישואין, לימודים, הסמכות, צוואה, הצהרות הון, זה בתיק לתמיד. אוקיי, וזה לא תמיד אפשר לשמור בדרייב את הדברים האלה, אפשר גם, אבל שיהיה פיזי זה מאוד מאוד טוב. ותיק אחד שקשור לבית. כל הדברים שקנינו את הבית, הטאבו הזה, המשכנתא שלקחנו, תיק... אז יש לנו פה ארבעה תיקים, ואם אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת, ואיפה המצלמה?
פה.
ככה, בצורה מסודרת. ככה.
אז רגע, בהקשר של הבית אני רוצה להוסיף.
עוד אחד.
טוב, מי שירצה, הוא יכול לפנות לימית, ואז...
נשלח את זה.
הולך ו...
אבל בהקשר של הבית, יוסי, גם באמת, כל פעם מטילים עלינו איזשהן גזרות, כמו המס שבח הזה עכשיו שיכול, ומי ששמר לאורך השנים את כל הקבלות, שהוא עשה שיפוט, כל דבר שהוא תחזק את הבית, יכול להקטין לו את חבות המס.
נכון.
אז אם אנחנו שרויים בתחושה שגם בדירה ראשונה אין לנו, תשמרו גם בדירה ראשונה ויחידה את הכל, כל מה שקשור לקניית הבית, ותתייקו את זה. כן, תתייקו את זה, כי אנחנו תדעו איפה תפגשו פעם איזושהי דרישת מס, ותוכלו להקטין את החבות מס הזו.
נכון מאוד. אז דיברנו על סדר במסמכים, שזה, דבר ראשון, זה מרגיע.
אתה יודע מה נורא הרגיע אותי לאחרונה שעשיתי?
נו.
צוואה. בת 39, גרושה עם שני ילדים, יש רכוש, יש נכסים. עשיתי צוואה, וביום שחתמנו את הסוף, כאילו עבדתי על זה כמה חודשים, הרגשתי מה זה הקלה, ומה זה ודאות כזו, שהכל מסודר כמו שאני רוצה, ו...
ולא קרה שום דבר שעושים צוואה. אגב, יש מחקר גדול שעשו.
זה עשה לי ממש אנשים, טוב.
אנשים שעושים צוואות לא מתים יותר מוקדם.
לא חשבתי להבדיל, רגע.
להבדיל מ... הרבה אנשים אומרים, לא, אני מפחד, זה עין הרע וזה. לא. וזה מאוד מאוד חשוב.
יש את הגישה של היפנים שהם לא רוצים לעשות ביטוח כדי שלא יקרה משהו. אבל זה,
כן.
אבל זה התרבות שלהם.
זה עשה לי ממש טוב להסדיר מה אני רוצה שיקרה עם הבית, מה עם אמא שלי, מה עם הילדים, כל דבר הסדרתי שם בסעיפים, וזה עשה לי סדר, כמו שאתה אומר, מדאגה להשפעה, זה גרם לי שאני להרגיש שאני משפיעה לביתי.
יפה, יפה. כן, על זה אני מדבר. נעבור עוד משהו?
כן.
בוא נדבר על הוצאות. כשיש לנו שליש תבוא הוצאות, קשתי מים פה שרים, שיהיה. כשיש לנו שליטה בהוצאות, יש לנו תחושה של... שאנחנו עוקבים אחרי הוצאות, שאנחנו יודעים מה קורה שם, יש לנו תחושה של שליטה.
ביטחון.
ביטחון, אם קורה משהו אנחנו הולכים להגיב, וזה מאוד. עכשיו, מה שאני אומר לאנשים זה, תקח את ההוצאות, משפחה של ישראל, קחו את כל ההוצאות, ותעשו סדר בהוצאות ותראו מה קורה ושיהיה לכם על מה הוצאנו. לא חייבים אגב לצמצם, אבל הייתי אני אומר שכדי להרגיש עוד תחושה של שליטה, לעשות תרגיל מחשבתי יחד עם הבן זוג, בת זוג, ולהגיד, אם עכשיו נצטרך להצמצם ב-2,000 שקל, איך אנחנו עושים את זה? ואם אתה יודע איך אתה יכול להצטמצם ב-2,000 שקל, או ב-10% מההכנסות, ואתה לא עושה את זה, אבל יש לך את התרחיש הזה, אתה מאוד שקט. אתה אומר, אוקיי, אז שזה יקרה, יש לי כבר את הדרך לעשות את זה. אז זה מוריד מאוד את סף הדאגה.
אז זה או לדעת להצטמצם, או לדעת שיש לך בצד כספים שיכולים לשמש לכל תרחיש. קרן חירום.
בדיוק, לדעת מה קורה, אם קורה. נכון, זה גם כסף וגם חסכונות וגם קרנות חירום וכו'. לדעת איפה יש את זה, לדעת שאתה מסודר. הכנסות אותו הדבר. אם אפשר להגדיל הכנסות, זה מצוין תמיד, אבל אני לא הייתי אומר לרוץ עכשיו במצב הדאגה הזה, וזה לא, אבל אם יש לך את האופציה בחשיבה לקחת, ולפני כמה שנים התחלת איזשהו ערוץ, ואתה אומר, שנייה אחת אני יכול, זה נותן ביטחון, אם אתה יכול לגייס עוד איזשהו מקור הכנסה, ואני לא מתכוון עכשיו בוא נרוויח יותר, אני מתכוון לבוא נערך לאם פיתרו אותנו, הורידו מהמשכורת, עלו ההוצאות, ואנחנו ניקח ונגייס את הדבר הזה. אז כאילו להערך תרחישים, תרחיש הגדלת הכנסות. בוא נעשה סיעור מוחות במשפחה, ואומרים, מה קורה אם אנחנו עכשיו חייבים להגדל הכנסות, מה אנחנו עושים? ואם יש את זה, ואתה רואה את זה, אפילו שלא עשית את זה, זה מייצר שקט. זה מוריד את סף הדאגה.
מה שאנחנו צריכים בחיים זה שקט.
עכשיו בואי נדבר שנייה, זה בסדר, אפשר לעבור לנושא הבא. אני פשוט מנסה להיות לתקתק בדברים.
כן.
כי אמרנו, נהיה פרקטיים. נכון שם?
כן, הכל טוב, הכל צויין. אפילו לא רציתי להפריע לך, להדגיר אותך במשהו לגבי הגדרת הכנסות. לדעתי, כמו מה שאתה תיארת, בגלל כל הפגיעה התקציבית, היום זה כבר לא שאלה של אם לעשות, זה חייבים לעשות. לדעתי חייבים.
לדעתי תמיד חייבים להגדיל הכנסות.
בסדר, אבל...
לא, אבל בסיטואציה הזאת, כתוצאה מפוטנציאל פגיעה, אז אנחנו צריכים שזה יותר קרוב אלינו, יותר זמין לנו. זה מה שאני מתכוון, בראש, בתפיסה, אולי לקשור איזשהו קשר.
אני חושב שהיום צריך לעשות את זה כבר, אין פה בחירה. צריך לעשות את זה.
כל אחד והמטרות שלו והצרכים שלו.
לא, לא העניין של מטרות, הכוח הקנייה שלך הולך לקטון דרמטית, בגלל יותר מיסים, בגלל יותר אינפלציה.
כן.
מה, עכשיו, עכשיו אתה התחלת להלחיץ ולהדאי, כאילו?
לא, אני...
זה הייתי, אני אחרי דיאמית, עכשיו פתאום.
אני...
נכון, אבל אני מסכים איתך שאם אתה מגדיל הכנסות והרווחת 20, פתאום אתה מרוויח 25, יש לך 5,000 אלה, אתה חוסך, אז זה מוריד את רמת הדאגה. אתה אולי עובד קצת יותר, אבל זה מוריד את רמת הדאגה, ולשם אנחנו מכוונים עליו. בוא נדבר שנייה אחת על החסכונות שלנו. לא יכול להיות שבשנה האחרונה או שנה וחצי האחרונות ריבית הפריים הייתה עלתה מפי שלוש כמעט, משני אחוז לשישה אחוז, ועכשיו היא מתחילה לי 6.25, ועכשיו מתחילה להשתפל כלפי מטה. בדרמות האלה לא יכול להיות שהחסכונות שלנו יושבים באותו מקום. אז, ואתה כל הזמן מוטרד, רגע, איך זה האינפלציה ומה קורה עם הבורסה שם ומה... אז אם אתה רוצה להוריד סף החרדה, אז לך למקום שהחסכונות שלך נמצאים, לך ליועץ ההשקעות בבנק, קבע איתו שיחה ותלך לדבר איתו. ואז תקבל תמונה, אם לא טיפלת בזה בשנתיים, שלוש, חמש האחרונות.
לא הייתי ממליצה לך ליועץ ההשקעות בבנק, דווקא הייתי ממליצה לך למתכנן פיננסי, ולבדוק באמת ש... עוד פעם, בהתאם למטרות, אסטרטגיה, איפה אתה משקיע? מה אתה רוצה שיצא מהכסף? באיזה נקודת זמן אתה רוצה לפגוש אותו?
אבל אני מדבר...
איזשהו פיזור, דברים שיועץ ההשקעות בבנק פחות יודע להציע. כן.
אני מדבר על זה שבסוף, אם יש לך 100,000 שקלים, ואתה יודע לאן אתה רוצה לקחת את זה, ואתה מאוד מאוד מוטרד שזה נמצא למשל בתקופה הזאת, בשוק המניות הישראלי נגיד, שהוא נמצא בסיכון יותר גבוה, אז, ואתה רוצה להעביר את זה למשהו יותר סולידי, אז ברגע שאתה תיפגש עם יועץ ההשקעות שנותן לך את, את הכיוונים, ותיקח החלטות, אז אתה תהיה יותר רגוע. אתה אומר, הכסף שלי עכשיו יושב במקום
כן, שהוא יותר מרגיע אותי. כן, גם לדעת איפה הכסף שלך בקרן ההשתלמות, כן. איפה הוא כן. בפנסיות, לדעת אני, שהוא אני במסלולים אגב... הנכונים, שהוא בדיוק. בדמי ניהול נכונים, אז, צריך אז לעשות שם עבודה.
אז לקחנו מהחסכונות, אז יש לנו הרבה חסכונות בין קרנות ההשתלמות. אז בואו נראה שקרנות ההשתלמות נמצאות במסלול נכון. המתאים, כי כשפתחנו את קרן ההשתלמות, עשינו איזה מסלול כללי כזה, ואנחנו מוטרדים, או איזה מסלול מאוד מאוד סולידי כזה, שדווקא עכשיו בגלל עליית, זה לא עושה כלום.
או בית ההשקעות לא טוב להיגבר. בדיוק. כל מיני דברים שצריכים לתחזק ולבדוק, ולא כן. שגר ושכח.
כן, אבל, נכון. ואני אפילו מדבר על המשפחה, שאין לה בית השקעות ואין לה... מאות אלפים והשקעות, יש לך חסכונות קטנים.
יש לכל אחד. 30 ו-50. פנסיה, קרן השתלמות. נכון, בדיוק. לכולם יש.
אז אמרנו, חסכונות בבנק או בבתי השקעות, חסכונות. אמרנו, קרן השתלמות, שיש שם כסף. ואמרנו, פנסיה, שיש שם כסף. ללכת וטיפה לצלול לעומק. אז בחסכונות זה פשוט, יש לנו מישהו אחד שאנחנו אומרים, סולידי, פחות סולידי, טיפה יותר מסוכן, לצאת החוצה לכיוון הבורסה האמריקאית, להשקיע במטבע החוץ, זאת אומרת, זה לא מורכב.
לבדוק, היום גם חברות בית ההשקעות שולחים מכתב הביתה, ואתה פותח ואתה רואה, ומוסמנים לך, שים לב, דמי הניהול שאתה משלם הם יותר גבוהים מהממוצע. תרים טלפון, תנסה לשפר בכף ידך.
אז בוא נהיה פרקטיים. פגישה עם יועץ ההשקעות בבנק, עם הכסף שלך מונח שם, או בית השקעות, פגישה עם סוכן הביטוח, ופגישה עם היועץ הפנסיוני. לקבוע פגישה. הפגישה הזאת תיתן הרבה שקט. הרבה שקט, דבר ראשון...
פעם בשנה אפילו, לא יוסי?
לא, אני מדבר עכשיו.
עכשיו, אבל בכללי, פעם בשנה, לבדוק.
אבל אני לא מדבר בתיאוריה, אני מדבר עכשיו.
כן.
הפגישה הזאת לא נועדה כדי לשפר, לא שם אני רואה, הפגישה הזאת נועדת כדי לתת לך שקט.
שיקוף, מה יש לי? איפה הדברים שלי?
שקט שאתה מטפל בדברים. עכשיו, בנושא הביטוח החיים, בהזדמנות זאת, שהסיטואציה, אתה רוצה לדעת שאתה מורגן, זאת אומרת, יותר חוששים, אז ביטוח חיים צריך להיות מאורגן, אבל בהזדמנות זאת, כמו שאת אומרת, גם פרמיות ועמלות, ולשאול אותו רגע כמה מהכסף הזה נוזל החוצה, ואותו הדבר פנסיות.
בפעמים אנשים הצטרפו לביטוח, בעלות נמוכה לשנתיים הראשונות, ואחר כך זה עולה והם לא שמו לב. וכל עוד הם בריאים ואפשר להעביר אותם בקלות, חיתום, יכולים לשפר גם שם את העלויות שלהם.
זה מדהים כמה אנשים לא בוחנים את הביטוחים שלהם לאורך הרבה מאוד שנים, ואת הפנסיה שלהם לאורך הרבה מאוד שנים, וזה שהם יכולים לשפר ברמה של, למשל, את הפנסיה של עוד מאות אלפים להון של הפנסיה,
שיצטדר לאורך הדרך. מאות אלפים.
מאות אלפים.
כן, לגמרי.
מאות אלפים. זאת אומרת, הם יכולים לשפר את הפנסיה שלהם, נגיד, משבעת אלפים לחודש שהם יהיו בפנסיה, לתשעת אלפים בחודש.
הם לא בודקים.
בכלום, כאילו. ואתה מגיע לפנסיה, תקבל עוד 2,000 שקלים, רק בגלל שהלכת לסוכן הביטוח ועשית במקום א', ב'. אבל אני עכשיו לא מסתכל על זה שוב, אני מתרכז בלהוריד את רמת החרדות ולפעול. ואם אתה רק תיפגש עם סוכן הביטוח או סוכן הפנסיה, יקרו שם הרבה דברים טובים.
חד משמעית.
גם לשקט שלך וגם לפנסיה שלך. אז בואו, אז אמרנו, השקעות של כסף, פנסיה, יועץ פנסיוני וסוכן הביטוח שלך. פשוט בגישה של שעה, בא לי לפגוש לך, כבר לא פוגשת לך 10 שנים. עכשיו חלק מהאנשים יגידו, אני בכלל לא יודע מי זו. חבר'ה, יש לכם סוכן ביטוח, הוא מקבל מכם עמלות כל חודש.
הוא חי מכם.
כן, בדיוק, בואו תפגשו איתו. גם ביטוח בריאות, זה סיפור שאנשים קונים עוד ביטוח ועוד ביטוח, ויש מה הרבה כפל, אז יש סוכנים שהם מתמחים בביטוח בריאות, ומי שרוצה להרגיש איך שהשליטה חוזרת אליו, נייק בא פעם בשבוע פגישה עם מישהו, רק הוא ישים את זה ביומן, כבר הרגיש הרבה יותר טוב. רק תשימו ביומן, שבוע הבא פגישה עם מישהו בבנק, הולכים לבנק, שבוע אחרי זה יועץ ההשקעות, שבוע אחרי זה יועץ הפנסיוני, רק לעשות את הסקדול
הזה. כמו עלייה למשקל כל יום, כן.
ועכשיו בואי נאמר מילה לכסף לבן לימים מעוננים יותר. כולנו נתקנו עם המלחמה הזאת, ואנשים נוסעים פחות לחול, פחות דוחים כל מיני דברים, פתאום זה לא לעניין השיפוץ הזה, ואנחנו מילואים, ואין את המצב רוח וכו', ומתפנה לנו כסף שתכננו, ואני רוצה לומר שאנשים צריכים לשמור לעצמם תמיד. כסף לבן לימים מעוננים. אז אולי את הכסף הזה לא כדאי לחשוב איך לבזבז אותו במקום אחר, אלא כדאי שנייה לשים אותו בצד. עכשיו, כמה כסף לבן לימים מעוננים? אני הלכתי לגמרא ושאלתי, תגידו, אתם יודעים? אוקיי, הגמרא זה סוג של AI של פעם. וכתוב בגמרא, או בוא נגיד רשב"ם, שפרש את הגמרא, הוא חי בשנת 1100, אגב, הוא היה נשוי לביתו של רשי. וכך גם פסיקה בשולחן ערוך, זה פסיקה, זאת אומרת, זה דין, אוקיי? ישייר לעצמו כדי הוצאותיו לשנה. ובמסכת פאה, שנכתבה לפני 1800 שנה, נחתמה שם בשנת 300 לספירה, כתוב, מי שאין לו 200 זוז, דינו כעני, שזהו שיעור פרנסה לשנה. כלומר, לפי התפיסת עולם של רבותינו, וגם לפי הפסיקה ההלכתית, בן אדם שצריך שיהיה לו כסף לשנה. זאת אומרת, אותה משפחה שמרוויחה 20,000 שקלים, לפי הפסיקה ההלכתית ולפי ההיגיון, צריכה שיהיה לה בצד 240,000 שקלים, בצד שאם יקרה משהו.
זה הרבה כסף, אני לא מכירה משפחות שיש להם כאלה סכומים בצד, לאם יקרה משהו, אני מכירה לכל היותר, יוסי, לכל היותר, וזה גם הם עושים במאמץ עילאי, 3 משכורות.
מצוין. גם 3 מוסקות.
זה מצוין, וזה גם במאמץ אילאי.
חוץ מחסכונות שיש להם.
כן, הוא אומר לי, כסף ליום שחור.
לייעוד הזה.
אין בעיה, יש להם, סליחה, עוד קרנות השתלמות, ועוד הרבה חסכונות נוספים.
שהם מיועדים להחליף את המכונית לשיפוץ ולבר מצווה של הילד.
כמישהי שרואה מאות משפחות, אני לא ראיתי כמעט אנשים שיש להם בקרנות ההשתלמות כאלה סכומים. לא?
אז שנייה אחת,
בואי... משתמשים בהם לאורך השנים, פודים אותם.
וגם כל הזמן מתווכח עם אשתי, שגם יוצאים לשבתון עם מורה.
כן.
אז לא לבדוק את הקרנות השתלמות, שזה פשוט אסון. אני לא מבין מאיפה... לא נוגעים בזה בחיים, רק...
רק אם צריך, כן.
רק שאין אוכל במקרר, נוגעים בקרנות השתלמות.
אז תראה, זה תפיסת עולם, יש כאלה שנוגעים.
שזה בכלל מיועד להורשה לילדים.
לא, אז זה תפיסת...
לא, אני אגיד לך גם למה, כי גם להם יש פטור ממס, ואם אתה מגלגל 70 שנה קדימה, מצטבר שם סכומים מטורפים.
בסדר, שום, אבל אנשים חיים את היום גם, ורוצים...
מבחינה מימונית, אתה צודק. כן. בתוך ה-70 שנה האלה קורים עוד דברים שאתה לפעמים רוצה את הכסף.
אז אמרתי, אין אוכל במקרר, אין ברירה, לוגים.
אבל אם אני רוצה לתת לילד שלי איזשהו...
הזוג שלי...
אז איך תעבוד יותר קשה?
הזוג שלי קונה עכשיו דירה עם הקרן השתלמות, כי אין לו ברירה. זה משלים לו את ההון העצמי הנדרש, ואין ברירה, אין ברירה אלא להשתמש. בסדר? אין מה לה, זה בסדר גמור.
תערכו כמה שנים מראש.
הדירה הזאת שווה הרבה יותר מהשקרן השתלמות, כל טוב.
אבל שנייה אחת אני רוצה למקם את מה שאמרתי. זה לא שכל משפחה עכשיו צריכה לקפוץ ולהגיד מאיפה יש לי 12 משכורות.
240 אלף, כן.
אבל אם יש לך שלוש משכורות, זה גם בסדר. הבעיה היא שיש הרבה מאוד משפחות שלא רק שאין להם חסכונות, אלא גם הם במינוסים, והם עם הלוואות. ואם קורה משהו הכי קטן, אז גם את השבועיים הקרובים לא יכולים לשרוד את החודש הקרוב. ופה הם צריכים שנייה אחת להפוך את החשיבה ולהגיד, לעבור ממינוס של שלוש משכורות לפלוס שלוש משכורות, זה כבר צעד ענק מבחינתי.
נכון, זה תהליך.
כן. ואני חושב שמשפחות צריכות לחשוב על המקום הזה של כסף לבן מדברים מוננים, לימים מוננים. והאחרון חביב זה נושא המשכנתה. אפשר לדבר על נושא הדיור בכלל, אולי זה הזמן להצטמצם בדיור, אנשים שגרים בבתים של גדולים מהם מדי וזה, אבל אני לא רוצה, בוא נושא המשכנתה. עכשיו, תגידי, מה הסיפור שלך? כל יום שישי את מביאה מישהו שיקשקש ויעזור לך לפודקאסט שלך, ואת כאילו לא מביאה כלום, תביא משהו למשכנתה. בואי, תצדיקי, בסדר. הבאת עוגיות, גם אשתי הכינה עוגת טובי שבת.
כן, עוד מכוחה לך. כן,
ועשית קפה, אחלה. בטח, כל כך מוקדם על הבוקר, אמרתי לך...
אפרופו הזוג שדיברנו עליהם מקודם. אפרופו הזוג שדיברנו עליהם מקודם. שהם באו לבדוק מה גבולות הגזרה שלהם במסגרת השחייה של המחיר למשתכן. הסברתי להם שרגולטורית, בלי בעיה הם לוקחים 1,200,000 מהבנק, 1,300,000. אין שום בעיה. מאשרת להם את זה בשנייה וחצי. אבל איפה, מה נכון לכם כמשפחה? ראיתי את התזרים שלכם, ראיתי כמה אתם מוציאים כל חודש, ראיתי איך אתם, את האורח חיים, איך אתם מסתכרים. 900,000, מיליון גג. זה הגבולות גזרה שהגדרנו. וזה היופי בלבוא לתכנון לקיחת המשכנתא לפני שאתה רוכש את הדירה. לפני שאתה עזוב, די מחיר למשתכן, הם כבר יודעים. אנשים יוצאים לחפש דירות ביד שנייה, וגם זה היה לי השבוע. הוא רצה לקנות בסביבות ה-2.7. אחרי הפגישה הייתי, הוא הבין שהמקסימום שלו זה 2.2.
את הורסת מסיבות.
כן, נורא, ממש. הוא רואה פתאום מול העיניים, מה המשמעות של משכנתא של 1,800,000? משכנתה של מי, והם אומרים לי, אבל איך הזוגות קונים? מה, כולם לוקחים ככה, לא?
אבל בואי נדבר שנייה אחת, המשפחות שנמצאות היום, אלה שאנחנו מדברים עליהם, שישמעו את הפודקאסט עוד שבוע, שבועיים, בהיבט המשכנתה, למשפחה יש משכנתה כזה של 600 או 800 או 1,100,000.
אין כבר מספרים כאלה, יוסי.
לא, אנשים, תראה, חלק
גדול. עכשיו שלוקחים? או שמה שבעבר?
אמרתי שמשפחה נשאר יתרה.
כן.
של 600 או 800 או... רוב המשפחות הן לא בנקודת הלקיחה, הן בנקודת ההחזר כבר של 5 ו-10 שנים. קחי משפחה כזאת, ומה בנקודת הזמן הזאת היא צריכה לעשות כדי להוריד את סף החרדה? למשל, אני אתן לך דוגמה, משפחה שיש לה עוד 10 שנים, והיא מחזירה 4,000 שקלים בחודש, היא יכולה למשל, שזה לא רעיון מימוני טוב, היא יכולה לקחת ולמתוח את המשכנתא הזאת עוד פעם ל-20 שנה או ל-25 שנה, ומשתחרר לכסף ברמה החודשית. אז כשאתה יודע את זה, שיש לך את האופציה הזאת, שהיא לא טובה מימונית, ולא הייתי ממליץ לזה.
אם יש צורך ממשי.
אבל אם יש צורך ממשי.
אם אתה בגירעון, אתה לוקח הלוואות, ומשלם מינוס האחוזים גבוהים.
בדיוק, עוד 2,000 שקלים. עכשיו, כשאתה לוקח את המשפחה שדיברנו עליה בהתחלה, שההכנסה שלה יורדת מ-20,000 שקל ל-19,000 וכו'.
כן.
ויש לה בראש את העניין הזה של, רגע, יש פה משכנתה של 4,000 שקלים בחודש ל-10 שנים. ואני יכול למתוח אותה במקרה חירום, ל-25 שנה, כמו שאמרנו קודם, תרחישים, זה נותן שקט. זאת אומרת, יש לי פה בצד עוד 2,000 שקל לחודש, אני אקבל כאילו, אם המשכורת שלי תרד ב-2,000 שקל לחודש.
וזה אני גם משתדלת לתכנן את המשכנתא מראש ל-20 שנה, חלקה לפחות, ולא לפרוס מראש ל-30, כדי שיהיה את המרווח הזה, בשל איזשהו משהו ממשי שצריך, אז אוקיי, בואו נפרוס. אבל אם התחלנו מראש ב-30, אחרי 3-4-5 שנים, אני נקלט על איזשהו קושי, אין לאן לפרוס.
נכון, ולא חייבים אגב לפרוס את...
להוריד שקל וחצי.
לפרוס את כולה, אפשר לפרוס...
נכון, חלקים.
חלקים ממנה. זאת אומרת, יש לנו במקום של משכנתה עוד פוטנציאל להוריד את סף הדאגה. ועכשיו אנחנו בעצם רואים שיש לנו המון המון דברים קטנים לעשות, החל מסדר במסמכים, דרך איזה תרחיש של הקטנת הוצאות, דרך ריבוי הכנסות, כמו שאמרת, שעון מוצדק מאוד, לפחות לקרב אלינו את העניין הזה, להיות יותר זמינים לעניין הזה, לקשור איזשהו קשר, לבדוק איזשהו וכולי, לחדש משהו שעשינו בעבר. דרך טיפול בחסכונות שלנו, רק טיפול בדברים, זה הכל, טיפול בדברים, להיכנס לאיזשהו מצב, אנחנו עכשיו בחרדה גדולה.
להיות במודעות.
בדיוק, חרדה, אז להוריד רמת החרדה, ואני חושב שהטיפול במקומות הכלכליים האלה שלנו, היא גם מורידה לנו את רמת החרדה מהסיטואציה הלא פשוטה שאנחנו
נמצאים בה.
זאת אומרת, גם ברמה החברתית וכולי, זה טוב לאנשים להתעסק. כמו שאמרנו, לעלות על המשקל קצת, בסדר, פתאום להתעסק בדברים שהם פרקטיים והם תמיד טובים. ואם עכשיו אנחנו, לא בהיסטריה, לא בלחץ, לא קרה שום דבר. שום דבר לא קרה. רק בוא נתעסק עם זה.
כן. זה מעלה את המודעות ונותן לך שליטה על המצב. וזה כל מה שאנחנו צריכים, וזה מרגיע.
כן.
מסכימה, כל מה שנאמר פה.
כן.
יופי, תודה רבה.
יוסי אש, היה כרגיל אש. אז טוב, אז כל מי שבאמת רוצה ללמוד את התחום של הכלכלת המשפחה, אז אני בטוח שהוא...
זה מאוד מעניין באמת, כי בשנים האחרונות, כמו שאת יודעת, אני מנהל גם קורס פרונטלי וגם...
דיגיטלי.
קורס דיגיטלי, רוב האנשים היום לומדים בדיגיטל, אבל יותר ויותר מצטרפים לקורס הזה, שהוא קורס עומק, לומדים שם באמת את כל הנושאים של כלכלת המשפחה הרחבה, כאילו,
כן.
לא הוצאות והכנסות, כל הביטוחים והפנסיות והמשכנתות, והתוכניות לטווח ארוך, והתכנון הפיננסי של המשפחה בעצם. אז אני רואה שני קהלים חדשים, אם פעם היו באים אנשים שרוצים לעסוק במקצוע, וגם היום חלק גדול מהאנשים באים לעסוק במקצוע, אני פוגש א', בעלי מקצוע, עורכי דין, רואי חשבון, mm-hmm. יש לנו בקורס האחרון ארבע רואות חשבון.
שרוצים לתקן לביתם פשוט.
לא, אני מדבר קודם על אלה שהם רוצים לקבל עוד ידע מקצועי, להרחיב את הסל הכלים המקצועיים שלהם, ומספר לא מבוטל של אנשים באים כדי לטפל בביתם,
כן.
כדי לדעת
מדהים.
את הדבר הזה.
מדהים, המודעות הולכת וגדלה, כן. אין פה
שאלה בכלל. הרבה מאוד אנשים אגב אומרים שהם באו לקורס, כדי לטפל בביתם, ועוד אם אתה מדבר על ריבוי הכנסות, אז יש הרבה אנשים שאומרים, באנו לטפל בביתנו, אנחנו כלכלנים, אנחנו זה, באנו פעם אחת לצבור את כל הידע.
ללמוד, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר.
ואם בעתיד נצטרך לעשות משהו, אז שיהיה לנו עוד כלי.
אז בוא אני אגיד לך משהו. הם יכולים לקחת קורס כמו שלך לכלכלת המשפחה, גם בן אדם שהוא לא מהתחום. ומספיק שהוא מטפל ב2-3 משפחות בשבוע. כאילו מגייס או אפילו שלוש משפחות בחודש.
זה לא כזה פשוט לגייס משפחות.
לא, לגייס השיווק הוא...
אלא אם כן, זה המיין ביזנס שלך.
בסדר, פתחת עוסק פטור, משפחה אחת או שתי משפחות.
אני לא מסתכל על זה עכשיו בהיבט הזה.
הוא גם עוזר לאחרים להגדיל הכנסות.
שילך לביתו, שיעשה לביתו. זה קורס שאפשר לקחת לבית שלך. כמו שאתה הלכת לבדוק את העניינים של המיסוי וזה, שלקחת לביתך, ככה אותו דבר. אנשים צריכים לקחת את המושכות לידיים שלהם.
תחום כלכלת המשפחה זה תחום שלדעתי צריך ללמוד אותו בבית ספר תיכון, וכל משפחה שנכנס לכם, כל בן אדם שנכנס לכם, הוא צריך להבין איך לנהל את העניינים, לא ברמה שהוא לא צריך להיות רואה חשבון או משהו. כלכלת המשפחה זה לא פיזיקה גרעינית, בסוף זה קצת דיאלוג עם המספרים שלנו, לא מורכב אגב, ואנשים צריכים לדעת את זה. כן? כמו שצריך לדעת.
כן.
לגדל ילדים.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.
תודה לכם.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.